Jak hafty. A dire tra ma. Там ведь надо нет макава. А, еще баша. למדנו כאן כמה פרקים שבעל התניא בהם מסביר שכדי שאדם יצליח לנצח את יצר הרע הוא צריך להיות בשמחה. הוא מסביר לנו שאין שום סיבה שבעולם שצריכה לגרום לאדם לעצבות. גם הצרות הגופניות הממוניות הם לא סיבה להיות בעצבות, וגם אפילו הצערות הרוחניות, ואפילו אם קשה לו לקיים את המצוות והוא חושב שהוא נכשל בעבירות, זה לא סיבה להיות בעצבות כשהוא נמצא בזמן שהוא עובד את השם, כי עבודת השם צריכה להיות בשמחה. צריך לקבוע לזה זמנים מיוחדים שבהם הוא עושה חשבון נפש, ואחרי שהוא עושה חשבון נפש להיות בחזרה בשמחה ולהאמין כי הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובתו, כי הוא רוצה בתשובה, ולא להיות בעצבות. אבל כעת אנחנו מגיעים לפרק חדש, פרק חפתת, בו הוא מסביר שיש מצב מיוחד שאז האדם באמת צריך לעשות חשבון נפש ובמרירות, בהתבוננות, וזה מצב מיוחד. עוד אחת צריך לשיט עצות בנפשות הבינונים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב, שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו, מפני כבדות שבלבו. זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב כזה של אדישות, של מין מועקה כזאת, איזו כבדות, שהוא לא, אין לו מרץ, אין לו חשק, אין לו מוטיבציה. לא מעניין אותו שום דבר. איך אדם יוצא מהמצב הזה, מהמצב הזה של אדישות כזאת, של לאות, של תסכול? הוא אומר, וזאת עצה היוצא בזוהר הקדוש. דמה רב, מטיבת בגן עדן, דלא סליק בי נהורה, מבט שינלי. כלומר, עצים, שהעץ שלו עולה בו, מדליקים את האש, והעץ לא נדלק. מבט שינלי, צריך לפורר אותו. אם הוא עץ עבה וקשה, אז האש באמת לא תופסת אותו, והוא לא נדלק. מה צריכים לפורר אותו? שהוא יהיה קסמים דקים, ואז האש תתפוס אותו, תתפס בו. גופה, דלא סליק בי נהורה, דנשמטה, אותו דבר, גוף שלא עולה בו האור של הנשמה, מבט שינלי, גם הגוף. אם לא עולה בו אור הנשמה, צריך להקות בו. פירוש, נהורה דנשמטה, שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול על חומריות הגוף שבגוף, מאף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת השם, אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על חומרו, חומריותו, או על חומריות הלב, מחמת חומריותן וגסותן. והסיבה, למה זה קורה הדבר הזה, היא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה. כלומר, הוא בעצם מדבר כאן על הבינונים. ואנחנו כבר אמרנו שהבינונים שמדבר עליהם בעל התניא, זה לא אנשים שנכשלים בחטאים. זה אנשים שיש להם כוח לנצח. לכן הוא אמר לפעמים לא יוכל ללחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו. זה הקושי שלו. לקדש עצמו במותר לו. כלומר, אז בעצם הוא לא חוטא. הוא לא ממש נכשל בעבירות. אבל כמו שהוא הסביר, הוא כבדות, אין לו מרץ, אין לו מוטיבציה, אין לו חשק. הוא נכנס למין אדישות, לאפתיות כזאת. ואיך מוצאים את האדם מהמצב הזה? אז מה הסיבה שזה קרה? הוא אומר, אם אדם נמצא במצב כזה של כבדות, של הסיבה היא גסות הקליפה שמגביה עצמה לא קדושת נפש האלוקית, הוא מסתר את המחשיכה הרע. כלומר, כל מה שיש לאדם בפנים בעצם חשק ואש קודש לעבוד את השם, יש איזו קליפה גדולה, עבה מאוד, שהיא סותמת את כל האור, ולא נותנת לכוחות הפנימיים של האדם להתפרץ ולצאת החוצה.
הרב, הוא לא מדבר עלינו בכלל עכשיו? מדבר על בינונים, כאילו לא מדבר עלינו, על הדרגה שלנו?
מה זה עלינו?
עליי.
אתה צדיק, מה אתה?
כאילו, זה לא קשור אליי?
קשור, הכל קשור. אנחנו לומדים דברים שקשורים, מה זה למה לא קשור?
כי זה בינוני.
מה? מי אמר שאתה לא בינוני?
אני יודע.
תלוי באיזה מובן. כל אדם הוא צדיק ובינוני, ולא רוצה להגיד עוד. אז כל אחד יש בו, בכל תחום הוא אחר. יש תחומים שאדם אין לו התמודדויות, הוא קל לו מאוד להיות בסדר. אז בתחום הזה הוא צדיק. יש דברים שהוא מתמודד, אבל מנצח. וצריך לנצח בכל הדברים. אז מצב כזה, שאדם נמצא מכבדות כזאת, וברור שלאדם בתוך תוכו יש אש, של מרץ, של חשק, של כוחות פנימיים, כן לעבוד את השם. אז מה קרה? מה שקרה, כמו שהוא מסביר, קליפה עבה, גסה, מכסה על זה, וסותמת את כל האור, ולא נותנת למרץ שבפנים, לחשק שבפנים להתגלות. צריכים את הקליפה הזאת לשבור. אם אדם מכיר בזה, זאת אומרת, ראשית כל מניח את ההנחה שבכל אחד יש לו נשמה אלוקית, והנשמה האלוקית כל הזמן רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, ואף פעם לא מסתלקת מאדם הנשמה האלוקית. אז מה קרה שהיא לא מהירה בתוכו? משהו מכסה. אם זה לא מהיר בכלל, כי הכיסוי הוא נורא גדול. צריך כיסוי עבה, צריך לעשות מאמצים יותר גדולים כדי לשבר את זה. לזאת צריך לבטשה ולהשפילה לאפר. כלומר, הכוח החומרי שבאדם הוא כאילו התגבר ומחניק את המרץ ואת הכוחות, צריך לבטשה. איך עושים את זה? לבטשה ולהשפילה לאפר, דיינו לקבוע איתים, להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו, בעיניו נמאס ככתוב ולב נשבר, רוח נשברה, היא עשית רעך. שהיא האדם עצמו בבינונים של נפש החיונית, המחיה הגוף היא בתוקפה, בתולדתה, בליבו, נמצא היא האדם עצמו. זאת אומרת, במצב הזה מה ששולט על זה הכוח הבעמי, שלא נותן לו להוציא את הכוחות מן הכוחות הרוחניים מן הכוח אל הפועל. אז זה מה שהמצב שלו, אז הוא צריך להסתכל על עצמו בצורה כזאת. עכשיו אתה, אדם יגיד לעצמו שהוא עכשיו במצב כזה, חמור מאוד, נמוך מאוד, וכאילו לדבר עם עצמו, להשפיל עצמו, שהוא יהיה נבזה בעיניו, נמאס, לשבור את הסתרה אחרה. והנפש האלוקית שבו שנאמר נשמה שנתת בי תאוריי, שנתת בי דייקה. אז עכשיו יוצא מצב כזה שהנשמה היא נמצאת בי, לא הנשמה העיקר. מכלל שאדם עצמו איננו הנשמה התאורה, כי אם בצדיקים שבהם הוא להפך שהנשמה התאורה, שהיא נפש האלוקית, הוא האדם, וגופם נקרא בשר האדם. כי מאמר הלל הזקן לתלמידיו, כשהיה הולך לאכול, היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והענייה עם גוף, הוא גופו. כלומר, הלל, הוא מטפל בגוף שלו. מי מטפל במי? הנשמה מטפלת בגוף. הגוף שלו הוא האורח, הוא הנטפל. הוא המערך, זאת אומרת, הוא האכסניה שלו. אז הוא הולך לעשות גמילות חסד עם האכסניה, האכסניה של הנשמה, ולתת לו אוכל, להזון אותו לאכול. אז יכול להיות אדם במצב רוחני עליון, ואז הגוף שלו הוא הגוף של הנשמה. יכול להיות מצב הפוך, שהגוף הוא העיקר והנשמה היא מצטרפת. משהו ממשיך, כי הוא עצמו אינו רק נפש האלוקית, זה היה הלל, לבד. כי היא לבדה מחיה גופו ובשרו, שהרע שהיה בנפש החיונית, המלובשת בדמו ובשרו, נתהפך לטוב, ונכלל בקדושת הנפש האלוקית ממש בצדיקים. זה מה שהיה הלל. אבל בבינוני, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבאמית, שמסית רעך המלובשת בדמו ובשרו, לא נהפך לטוב, כי הוא כל הזמן, המסית רעך נאבקת עם עם הנפש האלוקית, הרי היא האדם עצמו. אם כן, הוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק, שהרי כוח המתהווה שבנפשו הבאמית יכול גם כן להתהוות לדברים אסורים שהם נגד רצונו יתברך, אף שאינו מתהווה לעשותם בפועל, ממש חס ושלום, רק שאינם מעושים אצלו באמת כבצדיקים, כמו שכתוב לאל. זאת אומרת, יש לו יכולת כזאת להתהוות לדברים אסורים, כלומר, הנפש היא נוטה לכיוונים שליליים. היא יכולה להיות נוטה, יש בה המצב הזה, שכוח המתהווה הזה. זה הוא צריך להגיד לעצמו, איפה הוא נמצא, באיזה מקום. ובזה הוא גרוע, משוקץ ומתואב יותר מבעלי חיים עטמים, ושקצים ורמסים קנה. כמו שכתוב, אנוכי תולעת ולא איש. זאת אומרת, הוא צריך להסתכל על עצמו, איך זה קרה, שהוא, יש לו... שהנפש הבאמית שלו כל כך חזקה וכל כך פעילה ועד שמדכה את הכוחות הרוחניים שלו, בעצם הוא אומר צריך לעשות, להתבונן בעצמו שהוא בעצם גרוע מכל הבריאות כולם, שכל הבריאות כולם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא יש לו נטיות כאילו לא לכיוונים אחרים. וגם הוא יגיד לעצמו, הכל מסביר איך אדם כאילו יעשה לו חשבון נפש כזה, וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית לעורר אהבה להשם בשעת התפילה, אינה באמת לאמיתו לגמרי, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, ומחשב הוא פתאום התחיל לחסת חשבונות לצד השני. מקודם, בפרקים הקודמים הוא אמר, שגם אם אדם לא כל הזמן נמצא בגובה רוחני, אבל כיוון שבכוח הוא כל הזמן יכול לעלות לגובה, אז יש בו איזושהי אמת של עבודת השם. עכשיו הוא אומר, כשאדם נמצא במצב כזה נפול, צריך להגיד להפוך לעצמו. גם כשהוא מתפלל, זה לא רציני. אחר כך, אחרי התפילה, חוזר להיות נמוך. אז אפילו יש לו רגעים של התעוררות, זה לא אמת למיטה, כי זה לא קבוע, זה לא יציב. כי זה המצב שלו עכשווי. כלומר, לראות את כל הצדדים הבעייתיים שיש בתוכו, ולחדד אותם, שזה יעשה לו מצב רוח, מצב רוח עצוב, מצב רוח ששובר את הקליפה, כי הפעם הקליפה מתגברת ואותה צריך לשבור בכוח. ועל כן, זאת אומרת, המצב הזה, כמו שאמרנו, האדישות, הלוכפתיות, לא, פה צריך לדעת, אי אפשר לתת כאן שיחות בהירות במצב הזה. פה צריך לתת שיחות מוסר מצליפות. עד שאדם נשבר, מתחיל לבכות. וממש, ואז הוא שבר את הקליפה שבתוכו. והוא מתעורר. אנחנו לא יודעים לעשות את המקצוע הזה, זה לא התחום שלנו, אבל לפעמים צריך אדם לעשות לעצמו כזה חשבון נפש, או שילך למישהו שיודע לתת לו, להצליף עליו. ולגלות לו את כל החולשות שלו, ולחטט בהם עד שהוא מתפרק. ואז הוא נבנה. ואז הוא נבנה. מה?
אני מעין קרן לרבנים בישיבה.
צריכים מישהו להתנדב.
המצב הזה, האדישות, זה לא מחייב שזה יבוא מהקליפה. יכול להיות לבוא ממלא מיליון סיבות, עצלות, לא יודע מה זה.
זה מיליון קליפות. מה זאת אומרת מיליון סיבות? עצלות. עצלות זה בדיוק הקליפה.
מה, לאדם אין כוח ללמוד?
אין כוח, זה... כן.
זה יכול להיות, כי הוא למד יותר מדי. הוא צריך, לא יודע, לנוח, כל מיני דברים.
טוב, אם הוא צריך לנוח, זה לשם שמיים, זה לא חולשה. אם הוא צריך לנוח כל היום, אז זה בעיה. אם הוא צריך לנוח בשעות המנוחה, הוא חייב לנוח, אפילו אסור לו ללמוד לאדם יותר מכוחותיו. זה גם כן יצר הרע לפעמים, שמתיש את האדם על ידי שאומר, תלמדות, עד שהוא אין לו כוח יותר ללמוד, ואז שבוע ימים הוא צריך להתאושש, צריך לנסוע הביתה, צריך... אז יצר הרע אומר, כן, אני גרמתי, הוא למד אומנם שעתיים יותר, אבל בסוף הוא מתפלל שבוע, זה כדאי. אז כמובן, להתאמץ יותר מדי זה גם כן יצר הרע. אבל אם אדם בכלל נמצא בערך גם מצב כזה שבאינו אין חשק לשום דבר, זה קליפה. כלומר, יש, צריך לדעת שחנוך לנער על פי דרכו. לא אפשר לחנך את כולם בכל הזמנים באותו אופן. יש אנשים שונים וצריכים לכל אחד להתאים את צורת העבודה הנכונה, את צורת החינוך הנכונה. ויש לאדם מצבים שונים. ויש מצבים שצריך לעודד אותו, ויש מצבים שצריך להכות בו, כביכול, לא בידיים, אבל כן, חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, שצריך לתת לו מוסר מכאיב, כי אין ברירה, כי זה מה שיעשה לו טוב. סיפר לי, יש כאן, זה היה לפני כמה שנים כנראה, היה פה איזה ילד ביישוב שהוא קצת השתולל והידרדר. ותפס אותו אחד מהאנשים, מהאנשים כאן ביישוב. תפס אותו בשעה שהוא עשה דברים הטובים, שבר לו את הצמות. לא ממש, אני אומר, כן, נתן לו מכות וסתירות לכדי צבח עליו מאוד מאוד. הבחור הזה אחרי כמה שנים פגש את האיש הזה שנתן לו את המכות, אמר לו, אתה הצלת אותי. המכות שאתה נתת לי, הם ככה נתנו לי, זעזו אותי, ואני עצרתי את ההידרדרות. כן, לפעמים צריך את זה. אפשר, כמו שאמרתי, מכות הגוף זה סכנה שאדם ישפט במשטרה, אבל מוסר והתבוננות, וכאן הוא לא מדבר על אחרים, הוא אומר, אדם יגיד לעצמו. זה במצב הזה, שאדם נמצא במצב כזה, צריך להיות לו כוח להתחיל להגיד לעצמו את הדברים הללו, כמובן. אבל אז הוא יגיד לעצמו, יחפש בעצמו את כל הצדדים החלשים שלו והלא מושלמים שלו, כן, אני לא רוצה להגיד בצורה שלילית, כן, אבל יחפש ויחפטט בעצמו ויגיד לאיך אתה, מה קרה לך, וזה התנהגות זאת, וגם התפילה לא טובה, וגם הלימוד לא טוב, וגם ההתנהגות הזאת, המגושמת הזאת, וזה מזעזע ושובר את הקליפה. זאת, ובפרט,
במשרד ישרים אומר שזה בעצם חלק מהצרה,
שאדם מנסה לעבוד על עצמו, אז היצר גורם לו
שהוא מנסה להגיע לעצמו הכי להשתפר, והוא לא נותן לו באמת לראות את זה כמו שצריך. ואז יוצא שאדם רוצה, אבל הוא לא מצליח. כי היצר, עם כל הרצון הטוב, מה שפורמים, כאילו לפעמים זה כן צריך להיות חיצוני.
שמה צריך? לפעמים,
לפעמים זה כן צריך להיות חיצוני.
לא, אני לא הבנתי מה שאתה...
שהרמח"ל במשרד ישרים אומר שגם כשאדם רוצה להשתפר במידות, לעלות מדרגה למדרגה, אז כשהוא מתבונן, לפעמים היצר הוא גורם שאדם בעצמו רואה את הדברים לא בצורה נכונה. למה? כי הוא מסתכל במבט שלו.
זה ברור שאדם צריך תמיד לחפש שלא לטעות, שהדמיונות לא יטעו אותו והוא לא יפרש את הדבר רק כדבר טוב, זה ברור. כן.
הרב, אני לא בן כל כך, מה הדבר הזה עם הקליפה? אני עכשיו, אדם מרגיש שאין לו כוח ללמוד, אז הוא אומר, זה קליפה, והתחיל לחפש בו דברים לא טובים.
מה זה אין לו כוח ללמוד? אין לו כוח ללמוד תמיד, אין לו כוח ללמוד רגע. מה זה, למה אתה מתכוון אין לו כוח ללמוד?
אני לא יודע, אני לא יודע מה קומות כזה.
כן, אנחנו מדברים אדם שפתאום תתפס לאיזו אדישות. שום דבר לא אכפת לו, אין לו חשק ללמוד, אין לו חשק להתפלל, אין לו חשק לעשות. הוא עושה את כל הדברים האלה, אבל בלי חשק. ונכנס לאיזה מין מצב כזה, אפתי כזה. שצריך להוציא אותו מזה. אם הוא מרגיש שהוא נמצא במצב הזה, באיזה צורה הוא יכול לצאת מהמצב הזה? זה מה שהוא אומר. במצב הזה אדם צריך לעשות חשבון נפש עמוק, חודר, להתמרמר על כל הדברים הלא טובים שבו, וזה יאפשר לו לצאת מהמציאות הזו.
למה זה נובע אדישות? קליפה, אני מבין שזה קליפות, אני לא מבין מה זה אומר קליפות. למה זה בא מגאווה שהוא צריך למרמר את עצמו?
איך זה בא?
כן.
הוא לא אמר. הוא דיבר על מציאות. הוא לא אמר איך זה בא. צריכים לחשוב, אולי יכול להיות, איך בא לאדם חולשה. חולשה גוררת חולשה, מתפתחת, יכול, כל מיני דרכים. איך זה בא? אבל זה בא. אנחנו יודעים שיש מצבים כאלה. שיש מצבים שאדם פתאום, כאילו, אין לו חשק, והוא... יש מדרגות מדרגות. יש אנשים שזה יצאים באופן חמור ביותר. באמת קשה מאוד, צריך לדעת ממש פסיכולוג כדי להתבונן איך מוצאים את האדם הזה מזה שהוא ככה מתכנס בתוך עצמו ושום דבר לא רוצה להקשיב ולשמוע. ויש מצבים שפחות מזה לא כל כך אמורים. כל אחד, כל מצב כזה צריך לטפל בו באופן יחסי, באותו במצב, לפי המדרגה שהוא נמצא בה. אז על כל פנים, יש מקום לחשבון נפש, הוא לא אומר חשבון נפש, הוא אומר לתקוע איתים. איתים, אבל ככה, לעשות חשבון נפש עמוק וחודר. ובפרט כשיזכור תומת נפשו בחטאת נעורים, והפגם שעשה בעליונים, ושם הוא למעלה מהזמן, הוא כאילו פגם ונטמע היום חס ושלום, ממש. זאת אומרת, שיזכיר לעצמו את כל החסרונות ואת כל העיוותים שהיו במשך השעה, אצלו. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי עיקר התשובה בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות. והכל לפי מה שהוא אדם, ולפי הזמן והמקום, כידוע ליודעים. ולכן עכשיו, בשעה זו, שרואה בעצמו דלוסליק בנהורה דנשמטה, שאור הנשמה לא מאיר בו, מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו. ועוונותיו מבדילים, או שרוצים, ועוונותיו מבדילים. זה כנראה המצב, שיש לו, שכשאדם לא ער, עוונותיו, הם כאילו מחיצה, חוצצים בינו לבין ריבונו של עולם. או יכול להיות, הוא אומר, אולי שיקול אחר. או שרוצים להעלותו לתשובה אלה יותר מעומקא דליבא, יותר. אולי מה שקרה לו דווקא זה כדי לדחוף אותו עכשיו, לעלות למדרגה חדשה. ולתשובה יותר עליונה. ולכן לפעמים יש נפילה כדי שאדם יתעלה למדרגה יותר גדולה. ולכן אמר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, אף על פי שדוד חזר בתשובה, אז מה זה המושג חטאתי נגדי תמיד? כי יש מדרגות, מדרגות בתשובה. כשאדם מתעלה יותר, הוא למפרע, הוא מבין שהחטא היה הרבה יותר חמור ממה שהוא ידע להתייחס אליו לפני כן. אז התשובה שהוא עשה מקודם, היא לא הייתה מספקת. אז כשהוא עולה במדרגה, הוא מבין יותר את חומת רחת, הוא חייב לשוב בתשובה עוד פעם. ושוב עולה במדרגה, ושוב מבין שמה שעשה הקלקול הזה היה יותר עמוק, יותר משפיע על העליונים ממה שהוא הבין בהתחלה, מה שהוא הבין אפילו אחרי שהוא עשה תשובה. וכך חטאתי נגדי תמיד. כבר הזמרנו שזה בעצם מי שחש ככה חטאתי נגדי תמיד, הוא בעצם הופך את החטא לזכות. כי החטא דוחף אותו כל הזמן לשוב בתשובה.
שאני מוכר
לחפה להסיע את הדבר. כן. גם אני קצת הוספתי על מה שהוא אומר כאן. הוא כאן אומר שכיוון שאדם מרגיש מתעלה, אז הוא מבין שצריך יותר טוב לשוב בתשובה. ואני אומר, הוא מבין שצריך יותר טוב בתשובה, אז הוא יותר מתעלה. וכמובן ששניהם נכון. וגם מישהו נקי מחטאת נעורים החמורים. ישים אל ליבו לקיים מאמר זוהר הקדוש להיות ממרר דחושבנה. דהיינו לעשות חשבון עם נפשו מכל המחשבות והדיבורים והמעשים שחלפו ועברו מיום היותו עד היום הזה. אם היו כולם מצד הקדושה ומצד הטומאה רחמנא ליצלן. דהיינו כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא להשם מהמה. כלומר, לא שהם היו עבירות, אבל היו לא להשם, התעלמות מרצונה. לא להשם הם, אבל לרצונו ולעבדתו. שזהו פירוש לשון סתרא אחא, כנ"ל. הוא מודע את זאת, כי כל עת שאדם מחשב מחשבות קדושות, נעשה מרכבה בעת זו להיכלות הקדושה. אם הוא חושב מחשבות קדושות, אז באותו רגע מופיע עליו השכינה. נעשה מרכבה בעת זו להיכלות הקדושה. כן. שמהן מושפעות מחשבות הללו, וכן להפך. נעשה מרכבה טמאה בעת זו להיכלות הטומאה שמהן מושפעות כל המחשבות הרעות, וכן בדיבור ומעשה. הוא נותן לנו כאן איזו התבננות להבין את הדבר הזה, שכשאדם חושב מחשבות טובות, מחשבות של קדושה, מה קורה כשהוא חושב מחשבות של קדושה? אז הוא אומר, בעצם מופיע בו קדושה. אז לא שאדם פיתח את הקדושה, הקדושה נמצאת. הוא רק נתן לה מקום להתגלות, כאילו פתח את עצמו, והופיע קדושה עליו. אז הוא נעשה מרכבה לשפע האלוקי, לחלות של קדושה, כביכול. הוא לא שהוא יוצר את הקדושה. הקדושה קיימת, הוא כאילו נפתח לפניה ונותן לה מקום לחול. וחס וחלילה, להפך. אז להפך. אז הוא ממשיך מחלות של ההפך מקדושה, של טומאה. כל המחשבות הרעות וכן דיבור ומעשה. עוד ישים אל ליבו רוב חלומותיו, שהם הבל וריאות רוח, משום שאין נפשו עולה למעלה, כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם, נקי הרפיים, רק עולה בהר השם. עם החלומות שלו, של הבל וריאות רוח. אז זאת אומרת שזה מה שיש בתוכו, כי אין אדם חולם אלא משהו מערער. ביום, אז הוא פשוט מייעץ, שאדם יזכור את כל הצדדים הזקוקים לתיקון אצלו, והתבונן בצורה עמוקה וחודרת ומקיפה, עד שהדברים האלה יעשו לו זעזוע. והוא לא יוכל יותר להיות אדיש מולם. ואינו סיטרין בישין, כלומר, עטיינו מדבקן באומודין לבחלמה מילין דאלמה, כלומר, במצב כזה שיש צדדים רעים, שבאים ומדבקים בו, ובאים אליו בחלום ואומרים כל מיני דברי הבל או דברים לא טובים, ולזים נחייכים, לפעמים הכוחות האלה מחייכים עליו, ומראים לו מלידי שקר, וצרין לבחלמה, זה בגלל המצב שהוא נמצא בו. עיין שם בריחות, לזוהר. והנה, כל מה שיעריך בעניינים אלו, במחשבתו, וגם ביונו בספרים, להיות ליבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס, ככתוב ככתוב, בתכלית המיוס, נבנה ונב נמאס ופסוק, כן? ככתוב, בתכלית המיוס, ולמאוס חייו ממש, איזה חיים זה, איזה מצב זה, הרי בזה ממאס ומבזה הסתרה אחר. כלומר, כשהוא מרגיש הרגשה כל כך, שהוא לא שווה כלום, אז בעצם מה לא שווה, מוסה? הצד הלא טוב שבו לא שווה, הסתרה אחר שהשתלטה לה, כי זה המצב שלו הנוכחי. הוא משפילה לאפר, הוא מורידה מגדלותה וגסות רוחה וגבותה, שמגביעה את עצמה, לא קדושת נפש האלוקית להכשיך הורה. וגם ירים עליה בכל רעש ורוגז, להשפילה. זה אדם יצעק על עצמו. איך אתה מתנהג? מה אתה עושה? אתה לא מתבייש. להגיד לעצמו את כל המוסר, כאילו יש בתוכו רב שאומר מוסר לחלק אחר שבו. ולמי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה למי שלחלק השפל, הסתרחה. ירם עליה, וכל רעש, וכל רעש ורוגז להשפילה, כמאמר עזר. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, שנאמר רגזו וכו'. כלומר, הוא אומר עיצות, איך לעשות? שאדם ייכנס לחדר, יסגור שאף אחד לא ישמע, ויתן לעצמו מוסר. יצק על עצמו, יתבונן, שנאמר רגזו, כלומר להרגיז. ריגזו ואל תחתאו, דהיינו ירגוז על נפש הבעמית שיצרו הרע בכל רעש ורוגז במחשבתו. לומר לו, אתה, כלומר, יכול להיות אפשר לצוק במחשבה גם כן. לא בפה דווקא, אם יש אחרים נושמים, אז אולי לא נעים. אז במחשבתו, שוב, את כל הדברים האלה במחשבתו. אם הוא יכול בכל גם יותר טוב אולי. לומר לו, אתה רע, רשע, הוא משוקץ, אבל הוא צריך להתכוון על הסתרה אחר. אסור להגיד על האדם על עצמו שהוא רע. רק על החלק הלא, עליו אפשר ליצוק שהוא רע. רשע, הוא משוקץ, הוא מתואב, הוא מנובל, כי כל השמות שקראו לו חכמינו זה שמות של יצר רע. רשע, משוקץ, מתואב, מנובל. באמת? עד מתי תסתיר לפניי אור אין סוף ברוך הוא? מי שמך? למה אתה מפריע לי? הממלא כל עלמין, היה הווה ויהיה בשווה. וגם במקום הזה שאני עליו, כמו שהיה אור אין סוף ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם. כלומר, ריבונו שלמה הרי נמצא פה, ולמה אתה מסתיר אותו? כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, כי הוא למעלה מהזמן. ואתה מנובל. מכחיש האמת, אני רואה לעיניים. דקו לקמה כלא ממש באמת, בבחינת ראייה חושי. כך הוא יגיד לעצמו, מה אתה מסתיר? איך אתה מסתיר? ריבונו שלם פה נמצא ואתה מסתיר אותו ממני. והרי ריבונו שלם נמצא בכל מקום, על פי הפסוק, אני השם לא שניתי, שמקודם ריבונו שלם היה לבד, רק הוא היה. ואחרי שהוא ברא את העולם, לא השתנה שום דבר. כמו שבחור לא משתנה. אז זה כאילו, יש בריאה, אבל זה ריבונו שלם נמצא, הוא ממלא כל עלמין, נמצא בכל מקום. אז איך לא רואים אותו? מי זה מעיז להסתיר אותו מיגד האדם לעצמו? מי מעיז להסתיר אותו מעצמו? הרי כולי כמי כאי לא חשיב בבחינת ראייה חושית. והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוקית להאיר עיניה באמת, ייחוד אור אינסוף בראייה חושית. כלומר, המטרה שהוא יגיע למצב כזה שהוא ירגיש שהוא סילק את המחיצה הזאת והוא רואה את ריבונו של עולם, רואה, שומע, מרגיש, חש אותו. ראייה חושית, זאת אומרת, באופן ממשי. כל אדם בשכל להגיד לעצמו שוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא ממלא כל עלמין, אין מקום פנוי ממנו, והמילים האלה הן מילים מופשטות, היגיון מופשט, אבל לא מרגיש את זה. והמטרה צריכה להיות שאדם יחוש את זה, שיחיה את העובדה הזאת שאין עוד מלבדו, ושהוא הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, ועכשיו הוא נמצא כאן. לא להגיד את זה במילה שטחית, כן, הוא נמצא, אלא נחוש, אתה גם חש את זה בפועל, ההתנהגות שלו אחרת. אז כולם משתנה. הוא צריך להגיד לעצמו מושג כזה, להדרכה כזאת, עד שהוא שובר את הקליפה, והוא מרגיש בחוש, בריאה חושית. ולא בחינת ושמיעה והבנה לבדה, כמו שכתוב במקום אחר. שזהו שורש העבודה. כלומר, שורש העבודה להגיע למצב כזה שאדם חי את, את, את הידיעות האלה. כן. זה נקרא לדעת את השם. יש להבין, יש להחכים, ויש לדעת. לידע את השם. כי ידיעה, כבר הסברנו שידיעה היא מדרגה שכוללת בתוכה גם את הרגשות, גם את המידות, אהבה ויראה, הם כל... כי כך לשונה של תורה. ידיעה זה הבנה, כן, אני יודע, מבין את הדבר הזה, ומצד שני, ידיעה זה התחברות. אדם ידע את חווה אשתו. המילה ידיעה היא כוללת גם קשר, גם שייכות. זאת אומרת שהרמב״ם אומר בתחילת הלכות יסודי התורה, לידע את השם, מצווה לידע את השם. בספר המצוות הוא אומר להאמין, כאן לידע, להאמין ולידע. לידע, אז יש הרבה מפרשים בדבר, שכאן הרמב״ם מתכוון ממש שיחוש את זה. לא רק איזה מין ידיעה... מן סתמית במוח, אלא לחיות את הידיעה הזאת, שהידיעה הזאת תמלא את כל, את כל, את כל אישותו. כל עצמותיי תאמר. וזה על ידי העבודה הזאת של בית כזאת, הוא צריך להגיע למצב הזה שהקליפה נשברת, מתפרצת הנשמה הפנימית. ו... שזהו שורש העבודה, לחוש, כן. מילה לחוש היא לא בעצם המילה המתאימה, רק אין לנו מילים מתאימות לעניין הזה. והטעם לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בסדרה אחר. שלכן נמשלה לחושך, שאין בו שום ממשות כלל. וממילא נדחה מפני האור. כלומר, בעצם זה נראה כאילו הסדרה אחר היא מציאות, אבל היא לא מציאות. לכן נמשלה, שאין בה שום ממשות כלל. וממילא נדחה מפני האור. וכך הסתרה אחר, אף שיש בה חיות הרבה להחיות כל בעלי חיים הטמאים ונפשות אומות הקום, וגם נפש הבעמית שבישראל כנען, מכל מקום הרי כל חיותה אינה מצד עצמה חס ושלום, אלא מצד הקדושה כנען. ולכן היא בטלה לגמרי מפני הקדושה, כביטול החושך מפני האור הגשמי. הוא רוצה לומר... אנחנו צריכים לסיים, רוצה לומר שהחוש, זה צריך לדעת, הרב אומר את זה גם כן, שהעבודה הזרה לא צריך לשנוא, כי זה לא ממשות, אי אפשר לשנוא כלום, צריך דמיונות, לשנוא דבר שאיננו, מה יש לשנוא? צריך לשנוא את הדמיון של זה, כי זה, מציאות זה לא, מי שעובד עבודה זרה זה שטויות, פשט. אין לזה ממשות. מה אתה שונא את מי? יש משהו בנבדו? אין מה לבדו, אז מה יש לשנוא אותו? אבל אתה צריך לשנוא את הדמיון כאילו חושבים שיש. אבל צריך לזכור ששונאים את הדמיון, ובעצם אין, את המציאות עצמה אין מה לשנוא. ככה אותו דבר סדרה אחר. סדרה אחר זה שורש העבודה זרה כמובן. אין לה שום ממשות כלל.
למה יש מצווה להשמיד את העבודה זרה? למה יש מצווה להשמיד גם את העבודה הזרה ולא רק את עובדיה?
כי בגלל הדמיון, אנשים מדמים שזה מציאות.